אז אני בכל שנה בליל השנה רבה לומד עניין אחר שלא קשור באופן ישיר לחג. כן, אז אנחנו נמצאים בעיצומו, בשיאו של המסע של חודש אלול, חודש תשרי. מסע ארוך עם הרבה תחנות, בכל תחנה אדם עוצר ומתמלא. אין סוף שנה ותחילת שנה כמו שיש בעם ישראל, כבר שאמרתי את זה כמה פעמים. בכל המקומות, בכל התרבויות יש תאריך, ומתחלף היומן וזהו. אצלנו יש מסע. מסע של 6 או 7 תחנות. כמה תחנות לפי דעתך יש במסע הזה? 6 או 7? אה?
7.
מה 7? בוא נספור. מתי מתחיל המסע של סוף השנה לפי דעתכם? הוא אומר בראש חודש אלול. מה אתם אומרות? המסע של סוף השנה מתחיל בט"ו באב. ט"ו באב, א' באלול, כ"ה באלול, א' בתשרי. 10 ימים מופלאים עד י' בתשרי. ט"ו בתשרי, 4 ימים מופלאים עד ט"ו ב... עד, כן, מבין יום כיפור לסוכות, 4 ימים מופלאים, ויש לנו את סוכות. בתחנה שישית, ימי חול המועד, שמיני עצרת, ולפני זה הושענא רבה. הושענא רבה, כידוע, המילה הושענא בנויה משתי מילים. הושע, 51. נא, למה 51? מראש חודש אלול ועד היום הזה, עברו 51 יום. וירח תשרי, חודש תשרי, נקרא בפי חז"ל ירח האיתנים. המילה איתן בעברית יש לה שתי פרשנויות. הפרשנות האחת היא איתן זה חזק, עוצמתי, מלא עוצמה, איתן. אבל המילה איתן יש לה פירוש נוסף, והיא הפירוש של נצחי, זורם, בלתי מפסיק, נחל איתן. הוא לא נחל אכזב, נחל איתן. והיום הזה, חג סוכות כולו, הוא זמן שמחתנו. ירח האיתנים הוא באמת משופע במצוות ובימים טובים, שפע של מצוות וימים טובים. והמצוות הן עבורנו, על כל חלקי התורה, הן עבורנו עצות עליונות מגדול העצה ורב העליליה. החיים שלנו בנויים מתורה וממצוות. כך אנחנו מתמלאים בתכנים עליונים ודבקים בריבונו של עולם. לחיות חיי מצוות, פירושו של דבר, הגדרה שנמצאת בחז"ל, לחיות חיי תורה ומצוות, פירושו של דבר, לחיות חיים של נצח בגבולות של זמן ומקום. בדרך כלל אנחנו חיים בגבולות של זמן ומקום. מקום, מכון מאיר, מוצק, נוזל, אם היה לי כוס מים שאין לי, מוצק ונוזל ואש ו... בסדר, שב. הכל בסדר. וכשאתה חי חיי מצוות, אתה מתעלה לחיות חיים של נצח בתוך גבולות של זמן ומקום. זה דבר מופלא עד למאוד. והנה, בסדרי הלימוד, אנחנו פוגשים בגמרא, שהיא יכולה להיות את האדם מישראל ייאוש. לא פחות מייאוש. מדוע? אומרת הגמרא, אתם רואים? בדף מספר 1 למעלה. במסכת נידה, בדף סמך א', אומרת הגמרא, ברייתא, תנו רבנן. בגד שעבד בו כלאיים, יש בגד, יש לאדם בגד, והוא לא יודע איפה בתוך הבגד הזה יש חלק של כלאיים. אם הוא יודע, הוא יגזור. אבל הוא לא יודע, מה יעשה בבגד הזה? אני קורא את השורות המודגשות בגלל קוצר הזמן, אומרת הגמרא, עושה, אומרת הברייתא, עושה ממנו תכריכין למת. מה זאת אומרת? אמר רבי יוסף, זאת אומרת שמצוות בטלות לעתיד לבוא. סופרייז, הפתעה, מצוות בטלות, אז מה אנחנו עובדים? מה אנחנו עושים? מצוות בטלות לעתיד, 4 מינים לא יהיו? סוכה? כיבוד הורים. ארבע חלקי שולחן ערוך. מה יהיה איתנו? למה מצוות בתורת לעתיד לבוא? בגלל שהגמרא אומרת שהמתים, בתחילת המתים, עתידים לעמוד איך שהם נקברו. באותו גוף. אבל כתוב שלא יהיו בעלי מומים בתחילת המתים. רבי יוחנן אומר, התעוררו מן הקבר בעלי מומים והתרפאו. והתרפאו. אז אם אני עכשיו לוקח תכריכים שיש בהם כלאיים ושם אותם לאדם שהוא נפטר לו עלינו והוא מת, ולעתיד לבוא אותו אדם יתעורר עם אותו בגד, אז הוא ילבש כלאיים. מותר ילבוש כלאיים? אומר רבי יוסף, רב יוסף, זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא. הגמרא מביאה דעה חולקת, אמר רבי ינאי, לא שנו אלא לסופדו, לא נכון. מה שמותר לשים כלאיים למת, לתכריכין, זה רק בזמן המספד. אבל לא בזמן, לא תכריכין לקבור אותו, יעבדו חעמים, תודה רבה. אבל לא לקבור אותו. כי רבי ינאי אומר, גם לעתיד לבוא יהיו מצוות. אז יש לנו פה מחלוקת בגמרא. אומרת הגמרא, אבל רבי יוחנן סובר, גם כן שמצוות בטלות לעתיד לבוא. אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב במתים חופשי? כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. הדבר הזה גורם לאדם ישראל כאב ראש גדול מאוד. מה אנחנו שווים בלי המצוות? מה אנחנו? מה ייחודנו? השם מסיני בא, הופיע מהר פרן, הקדוש ברוך הוא סיבב על כל העמים. אתם רוצים את התורה? לא, מה כתוב בה? אמר להם חלק מהמצוות. אמרו לו, לא מעוניינים. אבל אם מצוות בטלות לעתיד לבוא, אז מה אנחנו? מי אנחנו? קושייה נוספת. הרי הרמב״ם כותב, אתם רואים במקור השני, כותב הרמב״ם, והיסוד התשיעי, מיסודות, כשהרמב״ם מונה את יסודות האמונה, הוא אומר שהיסוד התשיעי, והוא שזו תורת משה לא תיבטל, ולא תבוא תורה אחרת, תורה מעת השם זולתה. ולא יתווסף בה, ולא יגרע ממנה, לא בכתוב, ולא בפירוש. אז הרמב״ם הזה, איך הוא מסתדר עם הגמרא הזו? שאלה נוספת. הגמרא אומרת מסכת שבת בדף קופנון א'. תראו את השורה המודגשת בסוף הגמרא. אמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות. בלבד. הכל נו, העולם כמנהגו נוהג, הכל הולך אותו דבר. הגוף יהיה חי וקיים. המצוות רלוונטיות. הדבר היחיד שהולך להשתנות. בין העולם הזה למיות מות המשיח, שלא יש שיבוד מלכויות. עם ישראל יוצא מהגלות, כמו שאנחנו זוכים בימינו האלה. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולעתיד לבוא ישתו בלי לברך. זה מוציא את החשק לשתות. אתה איפה נולדת? כן. הוא נולד בצרפת, היהודי הזה. אבל אתה באת פה לארץ ישראל. אנחנו כבר ימות המשיח. אומר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, שיעבוד מלכויות. מישהו יפריע לך לבוא? ברגל, באונייה, אייר פרנס, באילת, איך באת? לא משנה, העיקר באת. אז אנחנו כבר בימות המשיח. אז שמואל אומר שאין בין העולם הזה לימות המשיח, שיעבוד מלכויות בלבד. שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז אם יהיה אביון בקרב הארץ, אתה איפה נולדת? הוא נולד ברוסיה, והוא פה איתנו בארץ ישראל. אבל הוא מקיים מצוות. אז איך זה הולך ביחד? מצד אחד כתוב בגמרא למעלה, דעת רב יוסף ורבי יוחנן, שמצוות יתבטלו לעתיד לבוא. מצד שני, כתוב פה בגמרא במסכת שבת, כתוב ברמב״ם, שאין שינוי בתורה. וכתוב בגמרא במסכת שבת, אין בעולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוד מלכויות בלבד. אז איך זה הולך ביחד? מה אמרת? והרמב״ם פוסק את שניהם להלכה. את שני הגמרות האלו מביא להלכה. אתם רואים את הרמב״ם? הרמב״ם מלכות כלאיים כותב, מותר לעשות מן הכלאיים תכריכים למת, שאין על המתים מצווה. אין למתים מצווה, מותר לעשות כלאיים. מצד שני, הרמב״ם מלכות מלכים אומר, אל יעלה על הלב, שבימות המשיח, יתבטל דבר מנהגו של עולם. או יהיה איזה חידוש מעשה בראשית. אלא עולם כמנהגו נוהג. אמרו חכמים, דילגתי להלכה ב' בהלכות מלכים, אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אז הרמב״ם פוסק את שתי הגמרות האלה ביחד. אז מה אנחנו עושים? מה יכול להיות ההסבר? מה שווה עולמנו בלי המצוות? מה אומר?
לא יהיה מצוות.
לא יהיה מצוות. אז מה, מה, מה...
תקיים אותם כי רוצה, לא
בגלל. הוא אומר תירוץ יפה. הוא אומר תירוץ טוב. זה כתוב בדפים בהמשך. לא כתוב, הוא אומר, שלא, שיתבטלו מעשי המצוות, אלא הצד הציווי. זה מה שיתבטל. לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא יצטרך לצוות עלינו לנענע ארבעה מינים. זה יהיה ממילא. משל למה הדבר דומה? אדם בריא, הוא אוכל אוכל, אוכל טעים. אדם חולה, אין לו תאבון, הוא לא אוכל. אומר לו הרופא, תאכל, מצווה עליו לאכול. אבל האדם הבריא, הוא לא צריך שיצוו עליו לאכול, נכון? הבריאות הנפשית, הרוחנית, היא מעצמה, זה מה שאתה אומר? היא מעצמה תגרום לנו לרדוף אחרי המצוות. יפה מאוד, מצוין. אבל בואו נראה, ברשותכם, בגף מספר 2, את דברי הרב קוק על הסוגיה הזו. נכון, יש בחירה חופשית, אבל אתה צריך לבחור או לא לבחור, אבל הציווי קיים. פשט הגמרא, פשט דברי רב יוסף, שלא יהיה בכלל ציווי, לא יהיה מצוות לעתיד לבוא. אז נראה מה הרב קוק אומר. מה? נו, אז לאן אנחנו הולכים? אז לא, אם אין מצוות, אז אין מבחירה חופשית, אז איזה מין עולם זה יהיה? אז בואו תראו. אומר הרב קוק כך, תראו. יש בהרבה מקומות, יש ממש שפע של דברים בחזל על זה. בראשונים עסקו במאמר גמרא הזה הרבה מאוד, ונתמקד היום בדברי הרב קוק שמבאר באור כדלקמן. אומר הרב, כן, הוא כתב מכתב, בעזרת השם עיר הקודש יפו, בתזיין בתבט תפרש עין דלד, זו השנה שפרצה במלחמת העולם הראשונה, והוא כותב את זה להיקר אלי דוד שטמפר. שלום. שאלתך אודות מאמרו של רב יוסף, מצוות בטלות לעתיד לבוא, הוא נגד היסוד העיקרי של נצחיות תורתנו הקדושה. השאלה הזאת היא שאלת הראשונים. הרבה דברים נאמרו בזה, והמחובר בעיניי, והמחובר בעניין. הרב קוק מסביר את ההסבר הבא. רבותיי, לעתיד לבוא, זה לא תקופה אחת. תקופות רבות. מקודם אמרנו ימות המשיח ולתחיית המתים. זה בכלל לא אותה תקופה. זה בכלל לא אותה תקופה. אם תחזרו ברשותכם, סליחה שמתחיח אתכם, לדף הראשון, אז בסוף הדף יש פה את דברי הריטב"א, תלמידו של הרמב"ן מן הראשונים. תסתכלו בסוף בשורה המודגשת. ומה שאמרו בדברי שמואל, שאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, שיבוד מלכויות, לא מפני שסובר שמואל שאין מצוות בטלות. גם שמואל סובר. שמואל שאמר שהשינוי היחיד שיש שיבוד מלכויות, הוא גם סובר שיהיו מצוות בטלות. אז למה הוא לא אומר את זה? אלא שמואל סובר שאין תחיית המתים בימות המשיח. יש לנו ימות המשיח, ו... לעתיד לבוא, יהיה עוד לעתיד לבוא. זה לא שהעולם שלנו הולך איכשהו נוהג, נגמר, ואז מתחיל לעתיד לבוא. לא. תקופות על גבי תקופות על גבי תקופות. וזה מה שהרב קוק אומר כאן. המחובר בעניין, שאין העניין של נצחיות התורה במעשה הגשמי, של חובת המצוות נוגע, כי עם כל זמן שקיום העולם הזה וימות המשיח בכלל זה, שהם לכל האופנים ימים שהעולם עומד במעמדו כמו שהוא, והגוף, זה הדגש, הגוף, הם אותם הגופים הנוהגים ממות העולם. וכל מעשה המצוות שייכים בהם. אבל אחר תחיית המתים, זה מציאות אחרת. איזה מציאות? מציאות גן עדנית. לאחר תחיית המתים, העולם הזה הוא עולם חדש. לגמרי. יש לומר עוד, שאינו עוד זמן של עבודה ועשיית מצוות, אלא קיבול שכר, כמו שכתוב היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. אבל זה לא אומר שאנחנו מפקיעים את חובת המצוות. לא. אלא התנאים משתנים. למשל, למה הדבר דומה? הרי התורה כל הזמן מדברת על תכונות ותנאי חיים. דוגמה, בעולמנו שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותו, האם יש שוויון בין חובת האדם שמתגורר בחוץ לארץ לחובת האדם שמתגורר בארץ ישראל? הרבה מצוות ששייכות פה לא שייכות שם. כל המצוות התלויות בארץ, תרומות, מעשרות. אז מה נגיד? שהוא בחוץ לארץ פטור מתרומות ומעשרות. תנאי החיים שלו לא מאפשרים לו. האם יש אין הבדל בין שעות היום לשעות הלילה? למה אתה לא מניח תפילין עכשיו? הלו, איפה תפילין שלך? עכשיו זה לילה. כלומר, תנאי החיים משנים את החובה. ההבדל בין איש לבין אישה. ההבדל בין כהן, לוי וישראל. מציאות החיים היא זאת שקובעת. התורה מדברת על מציאות חיים, על טבעיות חיים. ואם טבעיות החיים תשתנה, לא שתורה, חובת הקיום התורה משתנה. חס וחלילה, לא יאמר הדבר הזה. אלא מה שמשתנה זה העולם הולך ומתגדל, הולך ומתפתח. דוגמה. תאמרו לי בבקשה, בגן עדן מקדם, לפני שנברא העולם, אמרתי את זה בהמון שיעורים, סליחה אם אני חוזר על זה, שמעתם את זה כבר. בגן עדן מקדם, גן עדן הראשון, אדם הראשון, האם היה עליו דין של כלאיים שאנחנו לומדים פה, כן, בגד שיש בו כלאיים, האם הוא היה מחויב בכלאיים? אתה אומר שלא, למה לא? בגלל ש... הוא לא היה לבוש בכלל. אז זה לא העולם שלנו. סליחה. זה לא העולם שלנו. תראו, יש עיר, לא שמעתם עליה, כי אתם פה ספונים בית המדרש. העיר הזאת קוראים לה הוליווד. בהוליווד עושים סרטים, גם על זה לא שמעתם, כי אתם ספונים בית המדרש. אבל יש, בעולם הזה של הסרטים, יש שני יצרים, שאם אתה מבטל אותם, סגרת את העיר הוליווד, לוס אנג'לס וכל מה שמסתפח מזה. איזה יצרים? יצר הרע של עריות בעין, ו... קנאה. קנאה, שנאה, כסף. אתה לא שמעת על זה שיש בעולם כסף. יש כסף, זה משגע אנשים. בגן עדן מקדם, אדם הראשון, וחווה, הם סבלו משני היצרים האלה? בוא נחשוב. בעיות כלכליות היו להם? מכל עץ אשר בגן החול תאכל. יא חביבי. עץ הדעת, איזה עץ זה היה? ממה הוא היה? עץ הדעת, איזה סוג של פרי הוא היה? מה? ארבע דעות, תפוח הוא לא היה. מה? מה את אומרת? אתרוג, אני לא שמעתי. בגמרא יש ארבע דעות. חיטה, החיטה, תסלחו לי, המאפנה הנמוכה הזאת, של אחרי החטא. יא חביבי, עץ הדעת היה חיטה. אתם יודעים את ההבדל? לפני החטא, אדם היה מרים את העיניים לשמיים, רואה את החיטה הענקית הזאת, כותף אותה, ואת מי עוד רואה? את מי שנתן לו את החיטה, תודה. אחרי החטא, כתוב, החיטה נהייתה נמוכה, בכה אדם הראשון ואמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד, שנינו מורידים את הראש למטה. החמור כי הוא חמור, ואנחנו כי החיטה התמנחה. אתם יודעים מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? כן. זה מה שעשה החטא. אז בגן עדן לא היה בעיות כלכלה. מעניין. בעיות של בינו לבינה, בעיות של עריות. ואיכו ערומים ולא התבוששו. זה עולמנו? אז זה שהוא לא היה, שהיה לו מצוות אחרות. את הפנים של המצוות, הרוחים לצוות. זה נקרא שהוא לא קיים את התורה? שלא. זה נקרא שהוא קיים את התורה בנשמה, בפנים, בפנימיות, בתוכן של התורה. עכשיו תראו, גן עדן הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את גן עדן, שם את אדם בגן עדן. תודה רבה. גן עדן האחרון, זה אנחנו בוראים. אתם יודעים איפה? הנה, בתורה, כל זה. אתם רואים גן עדן? חתיכה גן עדן. אנחנו בונים את גן עדן על ידי תורתנו. כל יום. התפרדו כל פועלי אבן, הצטרפו כל פועלי טוב. זה חתיכת גן עדן יהיה בזכותנו. אז שם המצוות לא יהיו רלוונטיות. בואו נקרא. תראו איך הרב אומר את זה. אומר הרב, לאן הגעתי? לא יודע. אבל לעת תחיית המתים, שהעולם הוא אז, אני באיגרת בשורות המודגשות באמצע, שהעולם הוא אז עולם חדש לגמרי, אז יש לומר שאינו עוד זמן של עבודה ועשייה, עשיית מצוות, כי אם זמן של קיבול שכר, היום לעשותם אוכל לקבל שכרם, ואם זה מבינים אנחנו, שאין הפקעה של חובה זו, עניין קשור בכלל לביטול התורה חלילה. התורה לא תתבטל, כי אם הוא באור, המאמר הזה הוא באור, שתנאי החיים העתידים לבוא לעולם הבא, לאחר התחייה, יהיו כאלה שהרבה עניינים ממעשה המצוות, לא יהיה להם שייכות. למשל, אני ממשיך לקרוא, אמרו חז"ל, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה. מעניין, לא אכילה ולא שתייה. הרבה זמן העולם שלנו, עולמנו מקדיש לאכילה ושתייה. יש היום ערוצים של אכילה ושתייה. ערוץ שלם, הוא יושב, מה, משתדרים שם 24 שעות איך לבשל? אני לא מבין. האוכל יישרף בסוף. מה? אבל העולם הבא לא יהיה לו באכילה ושתייה. אז אם לא, מה עם 4 כוסות בפסח? מעניין? מה עם מצה? מה עם כזית לחלה בסוכה? אתם מבינים שזה עולם אחר? האם העולם, התורה מופקעת חס וחלילה? העולם מתעלה. קיום המצוות הוא איכותי יותר. תנאי החיים משתנים. למשל, עתידה ארץ ישראל שתוציא, אני אגיד בארמית ותרגם לעברית, גלוסקאות וכלי מילת. גלוסקאות זה עוגות. מה המשמעות ש... המשמעות שיש לך חצר, אתה גם קם בבוקר, איזה עוגה אתה אוהב? עוגת דבש. הוא אוהב עוגת דבש. יהיה לו עוגת דבש. אתה אוהב עוגת גבינה, אמרת, נכון? עוגת גבינה. מה יהיה עם אנג'ל? סגור. מה יהיה דייטים באנג'ל? תנאי החיים יהיו אחרים. מה זה כלי מילת? כלי מילת זה בגדים. אז מה עם בגיר? מה עם... איך היא קראה לזה? הבנות שלי, שכחתי. מה עם כל החנויות האלה? לא יצטרכו אותם, יהיה לך בגדים בגינה. יש עוד... הגמרא שם אומרת עוד משפט. משפט, נפנה אותו לאחיותינו פה. עתידה אישה שתלד בכל יום. שנאמר הרע ויולדת יחדיו. מעניין? מאוד מעניין. זה לא עולמנו, זה לא העולם שלנו. אלא מתוך העולם שלנו נגיע למציאות הזאת. אתן לכם דוגמה. קראתי, איש המערות. הלכו 4,000, 5,000 שנה, לא יודע כמה שנים אחורה, עד בני אדם שגרו במערות. היה לעולם איזה שלב כזה. יש 4 שלבים שבו הטכנולוגיה הקפיצה את העולם קדימה. כן? א', שהאדם למד... להפסיק להשתמש באבן, להשתמש בברזל. אחר כך גילוי הגלגל, והשלב הבא יהיה אנרגיה, להשתמש באש, ולשמר אותה. ויש אומרים, והמחשב, יש אומרים אינטרנט, על זה אפשר להתווכח. איש המערות, כמה לפי דעתכם איש המערות התרחק בחיים שלו מהמערה שלו? הרי הוא רק הלך לסוף אוכל. לא היה לו חיים חברתיים, נכון? כמה פעמים לדעתכם הוא התרחק? אתם יודעים כמה הוא התרחק? בין 10-15 קילומטר. כמה אנשים הוא ראה בחיים שלו, איש המערות? כמה עשרות. זהו. תגידו, תקפיצו את איש המערות לעולמנו שלנו, של היום. הרי אנחנו יודעים שזה אותו עולם. זה אותו כדור, נכון? תקפיצו, תפילו אותו לתוך עולמנו. הוא יגיד שזה אותו עולם? איך זה יכול להיות? מה זה כל האוכל הזה? מה זה כל האנשים האלה? נכון? רמזורי, הוא לא... מה זה העולם הזה? זאת אומרת, אבל אנחנו יודעים שזה אותו עולם. אבל התנאים משתנים. והמצוות הן תמיד רלטיביות לתנאי החיים. אומר הרב, למשל, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה. ופרשו זה גדולי הראשונים. העולם של, שימו לב, על העולם של אחרי תחיית המתים. עולם הבא, זאת אומרת, ימות המשיח, תחיית המתים, אז עוד יהיה אכילה ושתייה. אחרי תחיית המתים, כיוון שאין בו אכילה ושתייה, אין מקום של חובה לקיום. המצוות, התלויות באכילה ושתייה. מצה, פסח, קודשים, 4 כוסות, יין, קידוש, הבדלה. האין זה נקרא חלילה ביטול של מצוות התורה? זה רק לשון מושאל. כן? אומר הרב, ומהפרט הזה נוכל לדון על הכלל כולו. שלא רק טבע הגוף שמתייחס למצוות כלאיים משתנה, אלא הוא הדין לעוד כמה מצוות. ומלא מוכרחים אנו לומר שתכלית החיים אז תהיה לא העבודה, יש פה נקודה שהיא בטעות, לא העבודה וקיום המצוות, כי מה העונג הגדול והאושר הנצרי אשר עין לא ראתה אלוקים זולתך, של שכר המצוות שאנו מקיימים באמונה. שימו לב מה שכתוב, השורה הזאת שאנחנו עכשיו נמצאים בה, היא השורה החשובה. אני מיד אסביר מדוע. העונג הגדול והאושר הנצחי, אשר עין לא ראתה אלוקים זולתך לעתיד לבוא, אבל אסור לאדם להתנתק מחובותיו בהווה ולדלג בשאיפותיו או במחשבותיו רק לעתיד ההוא, שאותו אנחנו מתארים כאן. לא, אלא כל זה יצמח, כל זה תוצאה, שכר המצוות שאנו מקיימים עכשיו באמונה שלמה, באהבת השם יתברך ויראתו בעולם הזה. ואני אסביר את זה. תראו, יש כאן, מונחת פה הגדרה, מונח פה סודה של היהדות מונח כאן. מדוע? עם ישראל בתורתו בנוי על שלושה כתבים ושלושה עניינים, שבהיעדר אחד מהם עבודת השם היא עבודה חלקית. התורה ואלוהם. קודם כל ההווה. התורה מדברת על ההווה, על חיי האדם בכל המצבים שאותם הוא עובר בחיי חיותו. הוא צמא, התורה אומרת, תברך. הראשונה, האחרונה, אם שתית, אני צריך לברך על זה בחר האחרונה? עד עכשיו? למה אתה עושה ככה? צריך או לא צריך? לא צריך. למה? שיעור, לא שתי שיעור. הכל, נכון? כל דבר ודבר, התורה מבארת לנו. בכל פרטי, התורה נכנסת לחדרי החדרים. זה נקרא, כי הם חיינו. נכון? אדם הוא הולך לשטוף את גופו, הוא הולך להתקלח. הלכה. אתה קודם תחפוף את הראש, למי שיש מה לחפוף עדיין, ואחר כך תסבן את הגוף. מה אכפת לתורה אם זה את הגוף גרוש? מה אכפת לה? לא. תתרגל שהמוח הוא החלק החשוב, הראש שלך הוא החלק החשוב בגוף. ואחר כך יש לך עוד גוף, אני מקווה. יש לך. אז עת לחבק, עת לרחוק מחבק. התורה מבארת כל פרט ועניין, כל פרט ועניין מההווה של החיים. אבל אוי לו, אוי לו, למי שיעצור כאן. כי התורה מחנכת אותנו לא רק על איך שהחיים נמצאים, אלא איך שהחיים צריכים להיות. לעתיד לבוא. אז זה הכותב השני, ההווה. והמבט העתידי, אנחנו מברכים, הברכה הראשונה של שבע ברכות, תחת החופה איזה היא? רווקים יש פה, אני רואה. יוצר האדם, שהכל, הכל ברא לכבודו, כולל התאונת דרכים היום בכביש 6, זה גם לכבודו. נהרגו שם יהודים או ערבים דרך אגב? הכל ברא לכבודו, גם המינוס שלי בבנק, גם השיגונות של ההוא שהרגיז אותי, גם חיים מלאים, מלאים קשיים. איפה לכבודו פה? אם אנחנו רק נסתכל על ההווה, אתה לא יכול להגיד באמונה שלמה הכל ברא לכבודו. אתה לא יכול להגיד את הדבר הזה. אבל, אם תסתכלו בדף מספר, שאין לי אותו, אפשר לקבל דף, מספר 3. תודה. אומר הרב קוק, והנה, את החיים צריכים אנו להבין בשני ערכים. בשני ערכים. איך הם נמצאים בפועל, חיי היומיום, ואיך הם צריכים להיות. ויש רק מציאות אחת, והיא התורה, שיודעת להרים את מבטו של האדם. זה כמו האדם שהולך ברחוב, אדם הולך לטיול, עולה על גבעה, הוא רואה המון נופים, המון שניים, שלושה, ארבעה נופים במבט אחד. הוא הולך עם רבנו, אומר, אתה רואה, זה הגבעה שרצינו להגיע אליה. אתה רואה שם המעיין, קרוב. אבל באותו מבט הוא רואה גם את השמש שוקעת. וגם את העננות העיר רחוקה. זה אותו מבט. כשאתה לומד תורה, חנך, אתה צריך כל הזמן להסתכל איך החיים צריכים, נמצאים עכשיו. אבל לא רק זה. אנחנו צריכים להיות חיי הפרט, חיי הכלל, משפחה, הישיבה שלך, היישוב שלך, העם שלך, העולם כולו. איך הוא צריך להיות? על זה התורה מדברת, על זה הנביאים מדברים. איך הם נמצאים ואיך הם צריכים להיות. היושר המוחלט נעוץ לעולם, באותו הצעד שהחיים צריכים להיות. הבנתם? מה זה יושר מוחלט? זה ציוויים של התורה שהם כואבים, והם קשים לקיור, אנחנו לא מבינים מה טבעם. ואומות עולם צוחקים עלינו בגלל זה. מה, כתוב על שעטנז, על כליים, מה אכפת אתם? תבדוק אם יש פה, מה קושר את הדבר הזה עם מלוכות שעטנז. מה זה משנה? אתה לא מבין. אז זה לא מועיל לך בהווה. אז מה? אז מה? אבל התורה מרימה את החיים איך שהחיים צריכים להיות. למשל, אתם יודעים שיש בתורה חלק אבן העזר שבונה את חיי המשפחה במציאות. נכון? לפי ההלכה. היו בכפר אחד, שני זוגות שנישאו זה לזה, מזל טוב. רק מה? לא התברכו בפרי בטן. שם ישמור ויציל. עוד שנה, שנתיים, תפילות, עברו 10 שנים, לא התברכו ולא ילדו. לא הזוג הזה, לא הזוג השני. מה ההלכה אומרת? מה? למה אתה אומר רשאי? למה אתה אומר רשאי? הם צריכים, אל תגיד לגרש אותה, הם צריכים להיפרד, הם צריכים כל אחד ללכת לדרכו. זאת ההלכה. הלכו לרב, שני הזוגות שלנו, הזוג הראשון אמר, מה הדין? אמר להם הרב, זה הדין. זה הדין וזאת החובה. אבל אנחנו אוהבים אחד את השני. אנחנו מכירים שנים מבני עקיבא, זה גיבנת, אנחנו גדלנו ביחד. אומר הרב, אני אמרתי שאתם לא אוהבים. אני אמרתי שיש משהו בעיה ביניכם. הקדוש ברוך הוא לא בירר אתכם, וזאת ההלכה. לא יכולים לקיים את זה. בסדר? לא קופים על זה. סימן א', שולחן ערוך אבן עזר. שיהיה לכם המשך הצלחה בחיים. שלום. נכנס הזוג השני, דמעות. זאת ההלכה. אם זאת ההלכה, זאת, מה חובתי והקיימנה? וכתב לספר כיתות ונתן בידה, התגרשו. מה היה המשך הסיפור? הלך זה הגרוש שלנו ונסע אישה. הלכה אותה אישה ונישאה לאדם אחר. והנה, מה עכשיו קרה, אתם יודעים? יש לנו פה עכשיו שתי משפחות חדשות. הם ילדו, ואלה ילדו, והבית התמלא צהלה. ומה עוד קרה? התבגרו אלה הזוג שלנו וילדיהם, וגם הם הולידו. יש לנו פה 3 דורות באלה ש... ואז מה קרה? הנכדה, אתם קולטים? הנכדה של אותו אחד שגרש את אשתו, התחתנה עכשיו עם הנכד של אותו אישה שהתגרשה מבעלה. ובכל הכפר יש עכשיו חתונה. והאולם מלא מפה לפה. והזקן והזקנה, שהם הרי עומדים תחת החופה, נכון? סבא וסבתא, חופה גדולה. מגניבים חצי מבט, זה אסור לפי ההלכה, אבל... ואומרים, כמה טוב ששמענו להלכה, הכואבת הזאת. כמה טוב. אתם יודעים? באולם הזה, בפעתי האולם, היה עוד שולחן, ושם ישבו 2 אנשים. איזה 2 אנשים? אותו זוג השני. אבל הם לצערנו היו לבד. למה? כי הם החליטו על פי היום והשעה, ולא על פי היושר המוחלט. כתוב באיוב, האלוקי מקרוב אנוכי, אמר השם, לא אלוקי מרחוק. פרספקטיבה אלוקית, זה משהו אחר. היושר המוחלט נעוץ לעולם באותו צד שהחיים צריכים להיות. אומנם היושר הארעי, הנוגע יותר למעשה בהווה, הוא בנוי בצד שהחיים נמצאים בפועל. עכשיו תראו את ההגדרה. ההגדרה חריפה עד למאוד של הרב קוק. אומר הרב, רוממותה של תורה. אלוקיותה. אנחנו לא בתורתנו לומדים תורת האדם. תורה שהגיעה אל האדם. אבל אנחנו לומדים תורת השם. הקדוש ברוך הוא שונה כנבדו, זה חתיכת חברותה. אדם פותח ספר, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. תיזהר, תבוא בזמן. חברותה שם חכה לך, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. אומר הרב, רוממותה של תורה ואלוקיותה אי אפשר כלל שתהיה אחרת, כי אם כלי חמדה לסובב. אמרנו שיש 3 כתבים, ההווה, העתיד, אבל יש עוד דבר. עוד דבר, דבר שלישי. והוא, התורה היא גם הסולם, היא הדרך המעלית, המדרגות להגיע אל אותו עתיד. אין דרך אחרת. אנחנו חיים בהווה, אבל בקיום מדוקדק עד למאוד של כל דין, של כל מצווה, של כל מנהג, אנחנו עולים, מתקדמים אל אותו עתיד מצופה ומובטח. אסור לנתק בין השניים. כן? עוד פעם, שוב, רוממותה של תורה ואלוקיותה, אי אפשר כלל שתהיה אחרת כי אם כלי חמדה, לסובב, היא זאת שמסובב, היא המצפן, היא מורה את הדרך. לכונן, לכונן זה לבנות, לבנות את החיים מן המצב שהם צריכים להיות בו. צריך אתה להיזהר, תיזהר. שמה? שלא תחשוב ששני המעמדים האלה אין להם יחס לצירוף ההווה והעתיד. ודאי, מתוך ההווה הזה, כל דקדוק, למה הלולב שלך פתוח? למה הדת שלך נפל בו ענף? לעתיד לבוא לא ימיצות. מה לקשור? עכשיו אתה בהווה עכשיו. אתם יודעים שהשמש, נכון? כתוב בפסוק, נכון? רק תפילה אשא, או אלי אלי, שהשמש תעבור עליי. אתם יודעים שהשמש הזאת עתידה להיקבות? הרי כל מקור אנרגיה, הוא לא יכול למלות את עצמו. ידעתם איזה את הדבר הזה? אתם ידעתם? למה לא? השמש עתידה להיכבות, יודעים מתי? בעוד 5.4 מיליארד שנים. אז אולי לא נשקיע בבורסה? חבל על ההשקעה! היא תלך פייפין, כי השמש... השמש הזאת נמצאת מקום מאוד מדויק. אם השמש תתקרב אלינו 20,000 קילומטר, זה לא הרבה, הכל יישרף פה. אם היא תתרחק 20,000 קילומטר, הכל כפו. היא מקור האנרגיה העולמית. אז זה משנה לבורסה עכשיו שהשמש עתידה להיכבות? זה אני קראתי באתר שנקרא ICA, כלומר, סוכנות החלל הישראלית. השמש עתידה להיכבות, אז אני מפחד עכשיו להשקיע כספים. אתה שואל אותי איך אני מבין בזה? מה אני יודע? אני קראתי. תשאל אותם איך הם מבינים בזה. איך הם יודעים? אבל אין אנרגיה שהיא לא עתידה. הם כותבים ככה, השמש היא תתנפח על פי 100 מגודלה, ואז יהיה פיצוץ, והיא תיפול על העולם הזה, על עולמנו בגודל של יהלום. עכשיו אתה יותר מבין? גם אני פחות מבין. אני מה מעניין? אבל זה שיש חיים אחרי... דרך אגב, כתוב בפסוק. וחפרה הלבנה הוא בוש החמה. מה זה? זה כתוב בפסוקים מפורשים. אבל העולם אנחנו חיים בהווה, אנחנו חיים. זה שהמדע עתיד להשתנות. יש רופאים בקהל? יש איזה אחות או רופאה פה? אתם יודעים כמה הרפואה משתנה דור ברפואה זה בין 5-10 שנים. אתה יודע את הדבר הזה? אתה יודע מה תהיה הרפואה לעתיד לבוא? זה נקרא 4P. 4 פעמים האות P. למה? אדם נולד, מזל טוב, הוא יוצא מבית החולים עם פייג', זה הפי הראשון. מה זה פייג'? דף של של הצופן הגנטי שלו. היום הרפואה אקספרימנטית, כלומר, אם רואים מה קרה לך, מנסים לנחש מאיפה זה נובע. לעתיד לבוא, שזה קרוב מאוד, ככה הם כותבים, יהיה, אתה תצא עם בית החולים עם דף, כמובן, עם טאבלט, מחשב, עם הדף של הצופן הגנטי, זה הפי הראשון. הפי השני יהיה פרטיסיפייט, כלומר, אתה נמצא בבית, קורא לך, אתה מרגיש לא טוב, אתה משתף, משדר אל המרכז בבית החולים את התחושות שלך על פי הצופן הגנטי, participate, ואז הפי השלישי, predict, הם ינבאו על פי הצופן הגנטי שלך מה המחלה, ואז הפי הרביעי, prevent, למנוע. פעם באה שאתה הולך לקחת אקמול, למדוד חום, אל תיקח אקמול, כי זה לא רלוונטי, כי לעתיד לבוא יהיה 4P. מה זה חשב? דרך אגב, שיעור הזה עכשיו נתתי במקום אחר. קם רופא אמר לי את המיושן, זה כבר קיים. למה? אומר, קוצב לב, הוא קרדיולוג, קוצבי לב, לא עליכם ולא עלינו, קוצב לב, משדר לאמריקה, זה נכון? כך הוא אומר. אתה עושה כן, אני מקווה זה לא אוטוביוגרפי. הוא משדר את מה שעובר עליו, אמריקה זה מקבל הוראות. אז למה אתה נוקח אקמול? אל תמדוד חום גם, כי לעתיד לבוא. מה זה שייך? אנחנו יכולים להווה אבל. אבל מההווה מתפתח העתיד. זה מה שלמדנו. אומר הרב, צריך אתה להיזהר, שלא תחשוב ששני המדים האלה אין להם יחס לצירוף זה לזה, כי אם הם עניינים מצורפים כאופקים המתחלפים להולך בדרך רחוקה. ועל פי זה נבין עוד שני דברים. הדבר הראשון, אחינו אשכנזים קראו הבוקר את ספר קהלת. בקורזין קראו את קהלת בסוף? בגלל זה לא באתי לשם היום. קיים קהלת לקרוא. זה ספר חתיכת ייאוש, הבן אדם חטף, אה? הכל אבל, הכל אבל. אבל יש לי רכב טוב, אבל אבלי, ובית, הכל אבל. ומה אם להתחתן? הכל אבל. מה עשו חכמים? אומרת הגמרא, תסתכלו במקור הבא, בבקשה. אמר רב יהודה בריידר רב שמואל, ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת. באמת? מי זה חכמים האלה שביקשו לגנוז? אנשי הכנסת הגדולה ובית שני. אתם תגנזו ספר שכתב שלמה המלך? אבל אנחנו לא מבינים. אז תכתבו בשוליים, לא ידעתי פירושו. מה זה לגנוז? אוי ואבוי, אם אנחנו הלומדים כל ספר שאנחנו לא מבינים, אנחנו נגנוז, אז הספרייה תהיה קטנה מאוד והגניזה תהיה גדולה מאוד. למה חכמים יגשו לגנוז את ספר קהלת? על פי מה שלמדנו, שהתורה בנויה על הווה, עתיד והדרך לבוא מההווה עתיד, הדבר מובן. משום שהספרים שרואים להיכנס לתנ"ך, הם ספרים ששלושת המוקדים האלה נמצאים בהם. הספר מדבר על ההווה, על חיי האדם ומשוגותיו. ואיך הוא מדריך אותו במוסר, במידות, בדעות, באמונות, בכל חיי האדם. אחד. שתיים, הספר גם מרים את המבט ואת אישיותו של הלומד אל העתיד, וגם מדריך אותו איך לבוא מהווה לעתיד. כל ספר צריך להיות העקרונות האלה. חכמים חשבו ששלמה המלך דעה על כנפי הרוח בגודל נבואתו, וכתב רק על העתיד. זה זכותו, מה הוא מחויב לנו? ולכן הם רצו לגנוז, הם לא רצו לבטל, מה זה לגנוז? לפתוח את המגירה שכתוב עליה העתיד, חיסת את קהלת, שנגיע לעתיד. יפתחו, ילמדו, זה מה שהם חשבו. ככה מסביר הרב קוק, בעין היה פה. אבל בגלל שזמננו עומד להסתיים, מה שהסברתי עכשיו על ספר קהלת, הוא כתוב פה בעין היה על ספר קהלת. אבל, דרך אגב, כתוב שדבריו סותרים זה את זה, נכון? ולמה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה, ספרו דברי תורה. היום בסוכה, היו לנו אורחים, שאלתי אורחים, אתם יודעים מה דבריו סותרים זה את זה? אז גם מה אומרת? שמחה. כתוב שמחה, אמרתי מעולה, אחרי שמחה, מה זאת עושה? הוא משבח. בין היתר, דבריו סותרים בזה ביחס לאחיותינו הנשים. למה? זה אמרה זאת מוחלטת. למה? כי מצד אחד כתוב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. אז הוא אומר דבר כזה על אישה. מה זה הדבר הזה? אבל כתוב בהמשך הפסוק, אשר ליבה מצודים וחרמים, נכון? לא את האישה כמושג. אבל אולי נפרש את זה כפירוש חריף ושלילי. אולי. יש פסוק אחר. הוא ראה חיים האישה אשר אהבת. נו, אז פה הוא משבח את האישה. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. נכון? לא יודע לצטט בעל פה, יש עוד פסוק שמדבר על האישה. איזה פסוק? נכון? הוא אומר, אלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. מה אתם אומרים? אולי אני אשאל אתכם. זה פסוק חיובי או שלילי? אישה בכל אלה לא מצאתי. מה אתם אומרים? הוא נפלד למאוד. הוא אומר את השלה, אתם יודעים מה, אתם יודעות, אתם מפת לכם, אתם יודעות מה השלה אומר? השלה אומר ככה, אהרון הכהן חיכו עם ישראל, הוא מקפיץ אותנו חזרה למדבר, משה מתמהמה, לא מגיע, לא מגיע, עם ישראל בא לאהרון אומר, אפשר לקבל אלוהים? אפשר לקבל שליח? תביאו זהב. הוא בא לגברים, אומר, תביאו זהב, למי יש זהב? אנשים. הלכו הגברים לנשים, אנשים, מה אמרו להם? מה חזל אומרים? מה הם אמרו? סתלקו מכאן. אף אישה לא השתתפה בחטא העגל. אף אישה. הגברים, מסכנים, נתנו את הזהב שלהם, יצא העגל הזה. מה הגברים, מה אמרו? מה כתוב בפסוק שעם ישראל אמר על העגל? מה הוא אמר? אתם זוכרות את הפסוק? מה הוא אמר? אלוקיך ישראל, מה כתוב קודם? אלה אלוקיך ישראל, נכון? אשר הוציאך. אלה, תזכרו את המילה אלה. אומר השלה שבקהלת כתוב, ואישה בכל אלה. של חטא העגל, לא מצאתי, אף אחד לא השתתפה. זה חיוביו שלי פתאום. אז יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, הבנתם? לא, אנחנו לא נהיה שטחים, להעמיק. הערה על ספר קהלת. אבל מה שחשוב, שחכמים רצו לגנוז אותו, כי הם חשבו ששלמה לא מדבר על ההווה. בסוף ראו שהוא כן. בואו נסיים 6 דקות, באיגרת נוספת של הרב קוק שמדברת על אותו עניין. אומר הרב קוק, כבודו מרים על נס את ביטול המצוות של העתיד לבוא. אני בעמוד 3 בסוף העמוד. ומשמע מדבריו, כך אומר הרב קוק על עצמו, הכותב חשב שאני חולק על היסוד הזה. משום שאינני יותר נוטה למען דמר, אין מצוות בטלות לעתיד לבוא. לא כן ידידי. אין כל מחלוקות, בזה כמו כל המחלוקות, יצדקו מאוד אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם משום שמצוות יתבטלו, הדדות לא יתבטלו, שניהם צודקים. כי העתיד לבוא הוא לא איזה פריוד, small period, שזהו קטן. הננו כולנו מבחינים שאותו המרחב של העתיד לבוא הוא כל כך בלתי מוגבל, כל כך רחב ומקיף, עד שאין מקום צער להכניס בו את שתי הדעות. יש לעתיד לבוא שאין מצוות בטלות בו, ויש לעתיד לבוא שמצוות בטלות בו. ועל החפצים להיות מעיינים, מי שרוצה להבין את זה בתלמודה של האמונה, הפכנו לדף מספר 4, בכל התארה, תראו איך רב מגדיר, איך אנחנו מבררים מושג, לעיין, לא רק לקרוא, להיפגש, לעיין, להיות מעיינים בתלמודה של האמונה, אנחנו לא יכולים להניח לעצמנו להיות שטחיים, זה נורא. בכל, הוא לא כותב פה אמונה, הוא כותב פה תלמודה של האמונה. שנים על גבי שנים לברר היטב שוב ושוב את המושגים. במכונים ובישיבות ובמדרשות, מדרשת מעמקים, לא לזוז. צריך להביא, תלמודה של האמונה, בכל תהורה גובה והרחבתה. והחובה מוטלת רק להגביל יפה, זאת אומרת, לשים גבולות, התנאים, הסימנים והגדרים. מה זה שני מיני על העתיד לבוא? להבין בשכל. שכל מפותח, שכל מיושב. איך הדברים מתאימים? כל אחד לפי ערכו. אני מדלג שורה. מה שענייני מוצא חיוב להבליט? אתם מבינים? אותו אדם כתב לרב קוק ככה. כתב לו, תראה. הרב קוק, אתה אמרת שאנחנו עכשיו כבר במה שנקרא בגאולה. כבר זה פעמי משיח, נכון? כן. מה לא רב קוק? ודאי. תחילה ציונות, חשבים לארץ ישראל. מעולה. הוא אומר לו, ואני שמעתי שיש גמרא שמצוות בטלות לעתיד לבוא. אז אם אתה אומר שאנחנו כבר בלעתיד לבוא, אז הוא חיבר את שני אלה וסלמת, לא צריך לעשות יותר מצוות. גם במלא היה לי קשה איתם, הוא אומר לו. לא אבקו, תראו מה הוא עונה לו. מה שאני מוצא חיוב להבליט במכתבי לכבודו, הוא על מה שנראים דבריו לפעמים כאילו דוחק את הקץ. של העתיד לבוא הרחוק שמצוות בטלות בו. לעמידו דווקא בתקופה שלנו. תקופה שמלאה שברון והתמוטטות. אוי לנו ואבוי לנו. כל הנועם, העדינות, טוב הלב, ההתחשבות, זה רק בתורה. זה התקווה של העולם, זה התקווה של האנושות. אין דרך אחרת. התרבות האחרת היא קנאה, שנאה ותחרות. תבואו יום אחד לבית הדין, חצי שעה. אנחנו אנשים טורפים, על מה אתם רבים? על כסף. על כסף? על כסף את מדברת ככה לאחותך? על כסף אתה ככה מדבר על הכסף? הבית נשבע בגלל על כסף? מה, אתה תיקח איתך את הגרביים שלך לקבר? לא, אז מה אתה רב איתה על כסף? וכולי. אבל בתורה, דרכי נועם, כל נביאותי השלום, זה התקווה של האנושות. אשרנו מטוב חלקנו. אז בעולם הזה של מלאי שברון והתמוטטות, יש דבר תורה שמצוות תתלבוא, אז מה? גם השמש תיחבא. זה משנה משהו בבורסה? ולעמידו, דוחק את הקץ של אותו לעתיד לבוא. לעמידו דווקא בתקופה שלנו מלאה שברון והתמוטטות. והתקופה הזאת צריכה בניין ממשי ואימוץ מעשי, על זה אני חולק. וראוי לדעתי שכל, כלומר על הדחיקה הזאת של להביא את, להדליג את העתיד לבוא לתוך חיינו. סוק שולחן ערוך. עכשיו באת? וראוי לדעתי שכל ישר לב יסור מסברה זו. שדוגמתה ראינו בתקופות שונות להחליט שכבר עלה העולם במוסר ואינו צריך עוד לשום צירוף ולשום הדרכה של אמונה, שום מסורת, שום הסכמה. משפחה, מה זה משפחה? איש? עוד איש? אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? בלי התורה אנחנו עבודים. שלחו לי סרטון. יהודים רפורמים. מת לו הכלב. הלוויה. עושים הלוויה. בבית כנסת. עם השכבה. הטעות הזאת, תדלגו לפסקה הבאה. לחשוב את העולם מתוקן, בשעה שהוא מלא סיגים, הצריכים לצירוף, צירוף אחר צירוף, צירוף זה ניקיון. עלה לנו בשכר לימוד מרובה, בכמה תקופות כבר הראה. הדבר שיחידי סגולה, שהם חשבו שהם כאלה גבוהים, שעלו, שהיו באמת בעלי מוסר נעלה, דנו מעצמם על כל העולם. אם אני כבר מבין הכל, סימן שכל החברה כבר מתוקנת. או מנקודה מהירה אחת, באיזה מצב של התרוממות, דנו על המצב התמידי, ורצו להחיש את הקץ, לבטל את החיובים הקבועים של המעשה והמסורת. תמיד התגלתה הטעות על ידי מכאובים רבים, והעולם שב לסובב על מעגלו. תדלגו בבקשה לפסקה האחרונה, צחוק, זה בדיחה, לבטל את חס וחלילה, שלום, חס וחלילה, את חיוביה, והמטלות הנעימות כל כך שהתורה מטילה עלינו. צחוק יעשו לנו. אלה המדברים עכשיו על ביטול הנביאים והכתובים, מפני שהמוסר שלהם, של הנביאים והכתובים, נראה להם, לאלה שמדברים, מוגבל וצר בעולמנו זה. שהעולם באמת הוא רחוק אפילו ממוסר בינוני. אמת, כמה גרעיני טוב נמצאים בתוכו, נכון? אבל כמה פיתוח הם צריכים. הפיתוח האפשר יבוא, והפיתוח ההוא האפשר לו, לדעתי יש פה טעות דפוס, אני כנראה השמטתי כשהורדתי מהמאגר לכאן, הפיתוח ההוא אי אפשר לו, צריך להיות כתוב, שיבוא בדרך אחרת, כי אם על פי אותו המוסר הנעלה של הנביאים, שלא נסתגל לעולם אפילו להבינו כראוי, קל וחומר לקנותו. יחידי סגולה יכולים לדבר על הכל. ולא עוד, אלא לפי התפתחות של הסגנון. שהספרות יכולים הם גם כן לבאר המון מסעות נפש גנוזים. זה צפייה. צפייה, אבל יחד עם זה, דווקא לבצר, לבצר זה לבנות מבצר, לבצר, לחזק את עמדת ההווה, כדי להכשיר יפה את העתיד. הווה, עתיד, בדרך מן ההווה אל העתיד. לכן, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אנחנו במעוזנו נחזיק, ומחיל אל חיל בעזרת השם, בכל דקדוקיה ופרטותיה של תורה. מתוך כך עוד נגיע בעזרת השם לעתיד. במלוא גודלו ותפארתו צרור לא יפול ארצה. שעה כוחכם, חלכם ואורייתא, חזקו ואמצו.